שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 386, נקרא באות וב, במאמר מתן תורה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kabs.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. שוב ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 386, מאמר מתן תורה, אות וב, בפסקה השנייה שמתחילה במילים, והורונו לנו חז"ל. והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבערו עלינו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנבראה, היא להודיע את אלוקותו לזולתו. כדבר הודעת אלוקותו, הוא מגיע להנברא במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי, שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתית, להיות למרכבה אליו יתברך ולדובקה בו, עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מההפלגה הזו. כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח.
זאת אומרת, מטרת הבריאה, זאת אומרת, התהליך, תכלית, מטרה, למה, סיבה שבורא ברא את הבריאה, ובמיוחד האדם, זה כדי שיגלו אותו ויהיו כמוהו בכל התכונות כמו שהוא מתייחס אליהם, מציג את עצמו כלפיהם, כלפי הנבראים, כלפי הבריאה. זאת אומרת שאדם נברא בכוונה בצורה הפוכה מהבורא, כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, ועל ידי זה שמתקן את היצר הרע ליצר הטוב, אז מסיק הזדהות, השתוות עם הבורא, ובזה מתחיל להכיר אותו, כיתרון אור מתוך חושך, זאת אומרת מתוך צורה הפוכה, שנולד בה, כשמתחיל להכיר יותר ויותר את הבורא בצורה הנכונה, שמתקן את עצמו, שמשנה את עצמו, אז מגיע למצב שהוא נעשה ממש כמוהו, כמו הבורא. וההתקרבות הזאת לפי התכונות היא התקרבות ברוחנית, ברוחניות, כי ההתקרבות לפי התכונות זה במרחב הרוחני הזדהות, היא מקרבת, ועד שבאדם בדבקות עם הבורא, זאת אומרת בהשתוות המלאה. וזו המטרה, להביא את האדם בדיוק לאותו מצב, מעמד, כמו שהבורא. זו באמת הכוונה להיטיב הנכונה, האמיתית השלמה. כן.
אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מההפלגה הזו. כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. אבל לעתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כידוע הדבר למוצאי דעת, ואין כאן מקום להוסיף. ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל, רק במילה הפשוטה דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה ההיא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה לה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך העניין האלוקי וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא, אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות ללך מעלה מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבוראם, יתעלה ויתברך.
שאלות? אם אין, אז נמשיך. כן. מהר, לא.
אם כל הנביאים התנבאו לימות המשיח, זה אומר שהדבקות זה העתיד, זה לא מדובר על אותו דבר?
מה זה אותו דבר? אני לא מבין.
זאת אומרת,
הדבקות זה מה שאנחנו צריכים להשיג בעתיד. נכון, זה מטרה הסופית, תחנה הסופית של התפתחות שלנו.
וימות המשיח זה זה?
כן. ימות המשיח זה תקופה אחרונה, איפה שהאנושות כולה מתחילה להרגיש, כי מדובר על אנושות, לא מדובר על עם ישראל. עם ישראל זה מעבר. הוא כבר היה בתיקון, במוחין דחיה, כמו שאנחנו לומדים, במבנה של, של הקשר ביניהם, בבית מקדש הראשון, לרגע השיג את זה, לא צריך להיות יותר מרגע, והתחיל מיד לפעול. כי כל התהליך שהוא צריך לעבור, צריך לעבור שוב שבירה, כן? הוא צריך לעבור שבירה, ולהגיע למצב שהוא כולו שבור, אז זה בתהליך של כמעט 1,000 שנה, מבית מקדש הראשון, עד חורבן בית המקדש השני. ולהתערב עם כל היתר אנושות, ואחרי ערבוביה שהיא נגמרת, התכללות, מה שאנחנו לומדים שחייבת להיות בין כולם, אז אנחנו מגיעים למצב שכל העולם מוכן על ידי התכללות הזאת, שעם ישראל הביאו לו בזמן הגלות. אנחנו לא מרגישים את זה, כי כל הדברים האלה הם מתרחשים בכוחות על מנת להשפיע, שאין לנו אותם כעת. וכשהתכללות הזאת מסתיימת, אז מתחיל להיות התיקון. התיקון הוא התחיל בעצם מימי הארי והלאה. הארי הוא משיח בן יוסף, שממנו מתחיל. ועד נמשך, יוסף זה יסוד, ונמשך עד המלכות שזה משיח בן דוד. כן. ותקופה הזאת היא נקראת, כל התקופה הזאת היא בעצם נקראת תקופת ביאת המשיח, בעל סולם כותב על זה שאנחנו נמצאים בימות המשיח. זאת אומרת, ימות המשיח זאת תקופה, זה לא איזה כמה ימים או כמה שנים, זאת תקופה של מאות שנים שכבר עברו מימי הארי 400 שנה, כן? ועוד נמשיך קצת, זה תלוי בנו, כי זה יכולים לקצר את הזמנים בדרך החישנה במקום ביתו. ובעצם כל התקופה היא כך נקראת, כי בה העולם החיצון דווקא, אומות העולם, מוכנים לקבל את התיקון על ידי זה שישראל התכללה בהם בזמן הגלות. ואז עכשיו מזמן הארי והלאה כבר תלוי בישראל עד כמה שהם התקבצו, עד כמה שהם יפעלו כדי להעביר את האור דרכם המחזיר למוטף לכל העולם, כמו שבעל הסולם מסביר לנו שקודם אנחנו צריכים להיכנס לקבל את התורה, כן? להיכנס לעניין הערבות, ואחר כך להיות המעבר לאומות העולם. ותקופת המשיח זה כל העבודת עם ישראל, שמתרוממים מתוך כל האנושות, מתגבשים, מקבלים את המקום, כמו שאתה רואה, ארץ ישראל, מגלים את חוכמת הקבלה ויכולים לממש אותה שוב בתנאי מאוד מיוחד ש... וכולם הולידו אותי מקטן ועד גדלם, ביתי בית תפילה יקרה לכל העמים. זאת אומרת שבעצם הוא מסביר את זה הרבה, וגם כן כמו שאנחנו למדנו במאמר הערבות, שדווקא רבי אלעזר בן רבי שמעון בזוהר מסביר את זה כל פעם בצורה רחבה, שסך הכל התיקון הוא לכל האנושות ועם ישראל, הוא המעבר המשרת, כמו שמשה היה משרת לעם ישראל, כך עם ישראל משרת לאומות העולם. זה התפקיד שלנו, וכולם בסופו של דבר מגיעים לדבקות. זהו. כן.
בוקר טוב רב, חברים. רב, הוא אומר פה משהו, בעל הסולם אומר פה משהו, ואתה גם חזרת על זה עכשיו, על עניין הדבקות. הוא אומר שרק במילה הפשוטה, הדבקות, מתבטאת השלמות. וכאילו, עכשיו שאני חוזר על מה שהוא כותב פה, זה בלתי נתפס בכלל, כל העניין הזה של דבקות. זה, כאילו, איך אנחנו, הקטנים, בני האדם השפלים, יכולים בכלל להגיע לאיזושהי תפיסה באלוקות, במשהו שהוא בכלל, כאילו, נמצא, אני לא יודע איפה.
כי יש לנו שיטה, איך אנחנו פותקים השפעת האור העליון, או בורא, עלינו, שמגיע אלינו מהתכונות שלו, של השפעה, נתינה, אהבה, מגיע אלינו השפעה כזאת, והיא מתקנת אותנו. אנחנו עכשיו נמצאים בצורה הפוכה מהבורא. גם זה לא מגולה עדיין. אנחנו באפס. כן? וצריכים לגלות את עצמנו שהפוכים ממנו לאט לאט, בהתאם לכמה שיהיה לנו כוח לתקן מה שהתגלה כרע, לתקן לטוב. וזו הדרך. לכן עכשיו אנחנו נמצאים כאילו באפס. כן? אם נמשוך מאור, הוא קודם יראה לנו עד כמה שאנחנו רעים, הפוכים. כן? יראה את המצבנו, רע. אנחנו עוד יותר נתחזק בקשר בינינו, המאור המשיך להשפיע עלינו, ואז הרע הזה יהפוך להיות לטוב. ברגע שאנחנו נגיע לאיזה טוב, נגיד מדרגה ראשונה כלפי הבורא, נזדהה עמו בטוב, משפיע עלינו אור יותר חזק, מגלה לנו רשימו יותר גדול, עמוק, שבור, ואנחנו שוב מרגישים את עצמנו גרוע, עוד יותר ממה שקודם. ושוב אנחנו מתחזקים בינינו, ממשיכים עם האור המחזיר למוטף, והוא שוב מתקן אותנו, ועושה לנו כבר במדרגה השנייה דומה לבורא. וכך אנחנו צריכים לרדת ולעלות כל פעם 125 מדרגות. זה הכל. ודביקות משיגים ודאי במדרגה הסופית, אבל בכל מצב ומצב, בכל מקום ומקום, חלק ממנו גם כן זה מה שאנחנו משיגים. נמשיך.
עוד זין. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו יתברך? ומה היה לו יתברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה של הבריאה והתורה ומצוות? ושיבו, דמן דאכיל דלאו דילי, בהית להסתכולה בהפי. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושית. ומתוך שבה נמשך משלמותו, התברך והתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון מאיזה צד. לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות. ודברים אלו הם העמוקים מכל עמוק. וכבר בארתי אותם במתכונתם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון. וכאן הפרשם בקצרה, שיהיו מובנים לכל נפש. עוד חטא.
שאלות על זה? זאת אומרת, מה הוא אומר כאן? שאם אני מקבל בגלוי, אני מרגיש אי נעימות. נו, אנחנו לא מדברים על החיות או בני אדם בצורת חי, זה דרגת ההתפתחות, זה לא לגנאי. כן? שאז כשהם מקבלים, או כמו ילדים קטנים או אנשים לא מפותחים, הם לא מרגישים שהם מקבלים. אנשים נורמליים, כשהם מקבלים, הם חייבים להצדיק את עצמם. אנחנו כולנו מקבלים הרבה דברים, כן? ואפילו יוצאים ודורשים, מגיע לנו. אבל ברגע שאני מקבל, ואני לא יכול לחסות את זה עם איזה הצדקה, נגיד שמגיע לי, אז כולם גונבים, גם אני גנבתי. כן? כולם דורשים שם בתוך לאומי, כל מיני דברים, אני דורש, מגיע וכו'. זאת אומרת, בדרך כלל, אדם בכל זאת בצורה, בתת הכרה, הוא חייב להגן על עצמו, שזה לא שהוא מקבל משהו ממה שלא שלו, אלא באיזושהי צורה הוא מחזיר לעצמו מה ששייך לו. אפילו גנב, הוא בטוח שהוא עושה מעשה נכון, מצדיק את עצמו, לא חשוב באיזה מין שקר הוא נמצא או אמת, כולם לא מבינים את זה ולא יודעים, אבל הוא חייב להצדיק את עצמו, ולכן הוא עושה פעולה. כי העניין הבושה הוא כל כך לא נעים, שאדם מוכן, הוא מוכן למות, רק לא להרגיש בושה ממש. ואנחנו רואים כאלה ממקרי התאבדות, שלא יודע לחסות את הבושה. למה? כי הבושה היא נגד העיקרון של הבריאה, שבושה היא מבטלת שורש שלי בבריאה, שאני המקבל באמת, המקבל, עומד מול הבורא, נגדו. ולכן המצב הזה הוא לא יכול להיות. אתם רואים איך בעולם יש כל מיני מפלגות וארגונים וכל מיני, ואלו מנוגדים זה לזה, אבל כל אחד צודק. דברו עם כל אחד ואחד, עם כל בן אדם, כולם צודקים. ואם הוא לא צודק, אז הוא סומך על הרוב. אז כולם ככה, וגם אני. זאת אומרת, כבר פותר את עצמו מהעונש, כאילו. כי אם אדם ממש מקבל, אנחנו לא מרגישים את הדברים האלה של בושה. כי הוא כותב את זה לנו בהסתכלות פנימית חלק א' תלמוד ספירות, שהבושה היא מוכנה להרגשת הנשמות גבוהות. כשמתקרבים לבורא, אז מתחילים להרגיש כי נגדו בושה, ושם ההרגשה הזאת היא עוזרת לנו גם לא לגנוב, בוא נגיד כך, שאז פותחים לפניך את הכל, וגם כן לשבור על ההתקדמות הנכונה, על הצורת ההתקדמות הנכונה. אבל מפני שהוא מסביר לנו שורש הבריאה, מאיפה זה נובע, כל העניין של הדביקות והשתוות, אז הוא צריך להסביר לנו שזה נובע מבושה. ובושה זה בריאה בפני עצמה, זאת אומרת הרגשה, בפני עצמם, וההרגשה הזאת היא שייכת רק לאדם, לא אדם בעולם הזה, אלא מושג האדם הרוחני, שעומד מול הבורא, כי אחרת מאיפה יהיה לו בושה? לא יהיה לו. אם אני הולך בשדה, ואני רואה איזה פרי, נגיד, ואני לוקח אותו, אני מתבייש, לא מתבייש. אבל אם אני נמצא בגן של מישהו, וכותב את הפרי, כבר אני צריך לתת חשבון. כן? זה לא שלי, זה לא גן שלי, זה לא פרי שלי וכן הלאה. כן? זאת אומרת, הכל תלוי בגילוי הבורא. אם אנחנו מגלים אותו, אנחנו מגלים שזה שהכל שלו, ואז אנחנו כבר לא יכולים לזוז, בלי שאנחנו ניתן איזה תגובה על כל פרט ופרט בחיים שלנו. לכן עניין הבושה הוא מתגלה אחר כך, והוא מאוד עוזר לנו. ונברא בכוונה כדי להבדיל בינינו לבורא, ושנוכל להגיע להשתוות הצורה. כן, מה יש?
כל מה שדיברנו לגבי הבושה, אז באמת בתס בחלק א', בהסתגלות פנימית, כותב בעל הסולם ש... אמרו זל שאוצר מתנת חינם מוכנו רק בשביל הנשמות היותר גדולות בעולם, וגם רבה שמחזק בכתבי רבה שכח ג' מאמר המתפלל בעד חברו, כתוב לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. עניין בושה צריכים מקודם להרגיש על פני המשפיע, ואז הבושה באה מעליה, כמו שאמרו חזל, בהית להסתכלו לבעפי. אבל כשאינו מרגיש למשפיע, ממי יתבייש? לכן לך השם הצדקה, שנותן לו את האמונה, אז שייך לומר, ולנו בושת הפנים. כמו שכתוב בזוהר, כי נודע שאי אפשר לשום בחינה לעלות למעלה ממדרגתה, עד שהורידו לו בתחילה הערה עליונה, לשתוכל אחר כך להתגדל ולעלות למעלה.
טוב. מה?
בדיוק ריי מפלורידה שואל, איך הבושה עוזרת לנו במערכת היחסים שלנו בקבוצה?
קודם כל, אדם תמיד מתבייש. אבל הבושה שלנו היא כדי לשמור על הגאווה, על האני שלי, שאני לא אפול בעיני האחרים, איך אני... יושב, איך אני עומד, איך אני הולך, איך אני מתלבש, איך אני מדבר, איך אני, מי אני, מה אני, איך אני ככה מחזיק את עצמי. בושה כל הזמן ככה היא מעוררת את האדם לבדוק את עצמו. וכלפי החברים אנחנו צריכים להשתמש בבושה בצורה מבוקרת, בצורה מטרתית, שהיא תעזור לנו להראות לאחרים עד כמה שאני משתוקק למטרה, עד כמה שאני מתעורר לעזור לאחרים, עד כמה שאני מראה את עצמי כחבר טוב. זאת אומרת, בושה כאן עוזרת לי גם כן להיות יותר רגיש, למדוד את עצמי איך אני נראה בעיני האחרים. בלי זה קשה, בלי זה ממש בלתי אפשרי לעשות, להשיג הבחנות. ואנחנו חייבים הרי לשחק אחד כלפי שני, שיש לכל אחד השתוקקות גדולה למטרה ורצון, והוא צריך לתת דוגמה, כי איש את ראי הוא יעזור בזה שנותן דוגמה, עד כמה שהוא כביכול, למרות שאין לו את זה, כביכול משתוקק לרוחניות ומלא מרץ. וכאן זה הבושה צריכה לעזור. בושה שאני לא מספיק נמצא כדוגמן נכון, הרוחני, כלפי האחרים. כן.
הרב, בעניין הבושה, יש עניין כזה, זה באמת תכונה מאוד... מאוד קשה ונכונה, אבל רציתי לשאול מה קורה כאשר מישהו אחר מבייש אותך. אנחנו רואים שלפני תקופת מה היה איזה קצין בכיר ש ביישוב והשימו אותו ונטל את חייו בעצמו. למעשה, הוא היה צריך ליטול את חייהם של אלה שעשו עליו לעז, הוציאו עליו לשון הרע. אז מה באמת אדם צריך לעשות שהזר מבייש אותו, והוא לוקח את, ממש נוטל את חייו בלי אשמה, והוא לא יכול להוכיח את זה אפילו.
אתה שואל אותי מה קורה כאן בעולם הזה עם עניין הבושה? כאן זה כל אחד אומר לשני, תתבייש לך. נו, אז מה יש כאן לדבר בכלל? אנחנו חיים בחברה המקולקלת, נבזית, שפלה, שאין כאן מה לדבר. תביא את התיקון, קודם כל צריכים לחנך את האנשים. אחר כך לדרוש מהם. אני לא מהקצין הזה ולא מהחברה, לא, 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 לא דורש כלום, כי מי חינך אותם? אף אחד. אז מה יש לדבר, כן?
לא, כי אני אגיד לך דבר מה, בושה הרי היא מתעוררת בכל אדם, היא קיימת, היא תכונה נתונה באדם, מעצם בריאתו.
כן, תלוי ממה. תלוי ממה אני מתבייש.
איך מבחינה בן אדם בתלוי למה? אני מתבייש ממישהו שבלי ידיעתי אומר דברים. אז איך אני יודע להגיד, כאילו
אצלך...
שזה לא גשמי, שזה רוחני. איך אני יודע
להגיד? לא, זה רוחני. אתה שומר על האגו שלך. זה הכל הבושה שלך. ואין בה שום דבר חוץ מזה. תסלח לי. כן? רק האגו שלך. זה חשוב לך, כי זה אתה כולך, יצר הרע, מה שיש בכל אחד ואחד מחברה שלנו ובכלל בכל העולם. בכל העולם אפילו אין יצר הרע. כי יצר הרע הוא מתעורר באדם כשהוא רוצה להתקרב לזולת, ורואה עד כמה שלא יכול ולא רוצה. אז מתעורר הכוח הזה כנגד החיבור, והוא נקרא יצר הרע, רצון הרע, שאנחנו קובעים שהוא רע. אבל אם תדבר עם אנשים שברחוב, מה פתאום שהם יגידו לך שזה רע? אף אחד לא רוצה להתחבר עם הזולת. זהו. תתרחק ממני, ומה אתה רוצה ממני? אני חייב לך משהו. כך מתנהגים זה עם זה, לכן לא, אין מה לדבר על הבושה ועל יצר הרע ועל כלום. אתה אל תשאל אותי על התנהגות ברחוב. זה ילך לפסיכולוג, הוא יספר לך כל מיני דברים.
אז איך אני צריך להבין את זה בעניין שכותב הבעל הסולם הבושה?
הבעל הסולם מדבר לדרגות אחרות לגמרי. הוא מדבר על בושה שאדם מתחיל להתבייש מיחס שלו כלפי הבורא, עד כמה שהוא מגיע או לא מגיע להזדהות עמו. כל העבודה שלנו כלפי הבורא. זה המטרה שלנו. זה הקנה מידה שלנו, וכלפיו אנחנו מדברים. ומפני שהוא הבורא נסתר, אז יש לנו במקום זה חברים, קבוצה. ועד כמה שאני מסדר את החיבור בינינו, זה בשבילנו קנה מידה שאני מתקדם. וברחוב זה בכלל לא שייך. אני לא יודע מה קורה ברחוב. אם תשאל אותי מתי אני יוצא לרחוב? לאף מקום אני לא יוצא. מקסימום מכאן לשדה תעופה וטס לאיזה מקום, וחזרה.
טוב, אבל אנחנו חיים, אתה יודע, אנחנו יוצאים מפה, פעם אמרת,
אז אל תסתכל עליהם.
מהווירוסים האלה, ישנם בחוץ.
בסדר, איזה וירוסים אפשר לקבל מהם? שאתה נכנס לגן של ילדים, או נגיד לגן של ילדים, זה ככה, יפה יותר ככה. אז מה? אתה מסתכל שהם רצים וצועקים לא, אתה מבין שזה הטבע שלהם. צריכים להצטער על זה שהם נמצאים במצב כזה, ולהביא באמת שיטת התיקון, שיטת החינוך. הגיע הזמן שבאמת אנחנו חייבים את זה לעשות, כי בזה תלוי הביטחון שלנו. אבל לא שאני משם מקבל איזו דוגמה. אין שם מה לקבל, כי כולם מנועלים על ידי כוח הרע שבהם, שדורש את התיקון בעצם. נמשיך.
אנחנו ממשיכים בעמוד 387 באות ח'. כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק ומאכילו ומשקהו ומעניק אותו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום, וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף שאלו העשיר, אמור לי אם כבר נתמלא כל משאלותיך. וענה הוא, עדיין לא נתמלו כל מבוקשיי, כי מה טוב ומה נעים היה לי אם כל הרכוש והחמודות הללו הגיוני על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד. ויאמר לו העשיר, אם כן, לא ייברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך.
זאת אומרת, איך לתת משהו לשני, ושהוא ירגיש זה שלא ממש, שלא קיבל את זה מהבעל הבית. זה או שבעל הבית יהיה נסתר וזה ייפול על השני מן הסתם ככה, באיזושהי צורה, אבל אם יש בורא בעולם ויש אדם שנברא, אז כל מה שיש בנברא הוא מקבל מהבורא. אז איך אנחנו יכולים לפתור את הנברא מהרגשת הבושה שהוא ירגיש בהכרח כשהוא יגלה את עצמו שגם נברא וגם הכל 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 קיבל מהבורא שנעשה בדרגה כמו הבורא. זאת אומרת, בכוח, בהבנה, בנצחיות, בשלמות. אז איך הוא ינטרל את הרגשת הבושה? כאן השאלה. איך אנחנו מגיעים לזה? כי אם אנחנו לא מגיעים לזה, אפילו דרגה הרוחנית הראשונה, בהתקרבות לבורא, זאת אומרת שכבר אנחנו מדמים לו באיזשהו 10 ספירות הכי קטנות, במבנה שלנו הכי קטן, הראשון, כבר היה שורף אותנו לגמרי. כמו שכאן בדוגמה שנתנו שאיזה קצין היה, הרג את עצמו. אני זוכר שגינדי שרף את עצמו. פעם היה לו, לא זוכר, אמנון?
כן, היה גם
שר
כזה,
גם בארץ. כן, יש אנשים, מי שתלה את עצמו בבית סוהר. דודו טופס, כן, גם כן. ועוד כאלה אנשים. כן, זה טבעי לאדם, הוא לא יכול לסבול. לא יכול לסבול בושה. זה הדבר הכי גרוע. אם מביאים את האדם לבושה, הוא מוכן להכל. באותו רגע, רק להתפטר. להתפטר מהחיים. לא חשוב. העיקר, מהרגשת הבושה. אז זהו. לכן, אם היינו לא מסוגלים לחסות את הבושה בכבוד, לא סתם לנטרל, אלא בכבוד, אז לא היינו יכולים להשיג אפילו מידה קטנה רוחנית שבה כבר מתגלה הבורא כהנותן, ואנחנו כהמקבלים, זה היה שורף אותנו מיד. טוב לימותי מחיי. אלה כל ההתקדמות שלנו הרוחנית, עד כמה שאנחנו יכולים לחסות את עצמנו בנתינה בחזרה, שאז הבושה מתהפכת לכבוד, ואז מתגלה כל פעם בהתאם לזה מדרגת ההזדהות שלנו עם הבורא. זה בעצם מה שקורה. כן.
ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, הוא מוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו, שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות, בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו. ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ייתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק עמה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה יתברך ויתעלה. וזהו שהכין לנו על ידי ההגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו יתברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה, כמבואר.
זאת אומרת, יש לנו אפשרות לתקן את היצר הרע שלנו, שרוצה רק לקבל. אנחנו לא יכולים לא לקבל, זה הטבע שלנו, אלא אנחנו יכולים לתקן רק אופן הקבלה. כי קבלה זה כל החיים שלנו, כל הקיום שלנו. בלי זה אנחנו לא מסוגלים. לכן אנחנו מתקנים רק את צורת הקבלה, שעל ידי המאור המחזיר למוטב שנקרא תורה, אנחנו מתקנים את הרצון שלנו שנקרא יצר הרע, כמו שכתוב בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. אז יש בידינו שני דברים, מצד אחד יצר הרע זה הטבע שלי, ואין לי חוץ מזה שום דבר, האגואיסטי שרוצה רק לבלוע הכל לטובת עצמו, ומצד שני יש לי תורה, האור, כוח מיוחד שמתקן את היצר הרע האגואיסטי שלי, שיהיה בעל מנת להשפיע. והכל תלוי באיך אני מתקן זה על ידי זה, יצר הרע על ידי התורה. יצר הרע הוא כלול מתרייק 613 רצונות פרטיים אגואיסטיים, והתורה כלולה מתרייק 613 אורות פרטיים של התורה. ואז אני מתקן כל פעם את היצר רצון פרטי על ידי איזשהו מאור פרטי, וכך כל פעם מתקן, עד שאני מתקן כל הרצונות, כל היצרים, מעל מנת לקבל לעצמם, לעל מנת להשפיע, ובזה אני מדמה את עצמי לבורא, על ידי מה שנקרא תורה ומצוות. תיקון של כל רצון מלקבל להשפיע נקרא עשיית מצווה. מי שמבצע את הפעולה הזאת נקרא חוזר בתשובה, כי הוא מחזיר את עצמו לצורת הבורא. כך מלמד אותנו חוכמת הקבלה. כן, מויס.
בוקר טוב רב, חברים יקרים וכלי עולמי. השאלה פה מהסעיף הקודם, אנחנו לומדים שהמטרה הסופית היא הדבקות. הדבקות. והדבקות מוסברת גם כשלמות. אם כך, הבושה נעלמת ברגע שמשיגים את הדבקות?
בושה הופכת להיות לכבוד. כי אני הגעתי ממצב השפל על ידי הגיעה עצמית למצב שאני עכשיו משפיע לבורא. אני נותן לו. זאת אומרת, אני מקבל? כן, מקבל. אז איך אתה נותן? אני מקבל בתנאי שהוא נהנה מהקבלה שלי. כמו עורך ובעל הבית. עורך לא יכול לתת לבעל הבית שום דבר חוץ מהיחס שלו. איך זה קורה? בזה שהוא מפסיק לקבל, ואומר, אם אני אקבל, אני אקבל רק אחרי שאתה תפציר בי, שאני אקבל. שאני אהיה בטוח שאני מקבל בשבילך. ולעצמי לא. ואז העניין של המסכים, צמצומים, הסתרות, שהנברא עובד איתם, כדי להגיע ליחס עם הבעל הבית כזה, שמקבל אך ורק שבטוח שדווקא לבעל הבית הוא עושה טובה בזה, ולא ממלא את עצמו. שכל המילוי שבו הוא אך ורק כדי להחזיר את התוצאה מהמילוי לבעל הבית. ובזה הוא מרגיש את עצמו כנותן, ובעל הבית כמקבל. ובזה הוא מגיע במקום בושה לכבוד.
אם ככה, את המושג של על כל הפשעים תכסה אהבה.
כן.
זאת אומרת שאני לא מאבד את המודעות העצמית למרות הדבקות ולמרות השוויון בין כל החלקי הנשמה שמתחברים?
למה אתה מאבד משהו? אני כל הזמן מוסיף ומקבל ולא מאבד.
אבל הדבקות הופכת להיות למעשה אחד. והיא השלמות, והיא הדבקות בבורא.
כן, אבל...
אז בלך... איך נשמרת פה הייחודיות?
איזה ייחודיות? לא, לא.
וזה ש... 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 שאדם בגמר תיקון, הוא מגיע לשלב שהוא, על כל הפשעים תכסה האהבה, הוא רואה את כל התהליך שהוא עבר עד לגמר התיקון. איך הוא שומר עדיין על הייחודיות הזו אם הוא נכנס לתוך שלמות?
אני לא יודע מה לענות לך. אתה מדבר על גמר תיקון, כאילו שאתה מכיר שם כל הפרטים. אני לא יודע. מגיעים לדבקות עם הבורא, זהו. פעולות פשוטות, הזדהות, השתוות, בשימוש הרצון לקבל בעל מנת להשפיע. כל פעם ופעם מרגישים עד כמה שאנחנו רוכשים יותר ויותר, על ידי הגיעה שלנו, על ידי הגיעה שלנו, שעולה לי ביוקר, אין? אני מגיע למצב שאני מזדהה עם הבורא. אז למה שבושה לא תיעלם?
כי הדבקות המלאה צריכה לבטל את הכל, לא?
אם
היא שלמות.
היא לא מבטלת שום דבר. הדבקות המלאה לא מבטלת את הבושה הקודמת, ולא מבטלת את הכבוד שאני רוכש. והם קיימים שניהם, ודווקא הם כשניהם קיימים, מינוס ופלוס האלו יחד, הם בונים בי, צורת הדבקות, עוצמת הדבקות החזקה.
תודה רבה רב.
כל הבעיה היא באהבה או בכל מיני רגשות שלנו שאנחנו שוכחים את העבר. אם עבר היה נשמר, לא הייתה שכחה, היינו נמצאים בהתפעלויות ומתקדמים. וכך אנחנו כל הזמן שוכחים. טוב, אנחנו, לא, 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 רק חדשים. כן. תנו בבקשה על המיקרופון. כבר נותנים.
בוקר טוב, האם הבושה היא ענף של חוק ההתפתחות? ו...
לא, הבושה היא בריאה. היא בריאה בפני עצמה. הבורא ברא רצון לקבל, שרוצה ליהנות, וחוץ מזה יוסיף לרצון לקבל הרגשה שברגע שאתה מקבל ונהנה, ברגע זה אתה מרגיש שאתה נמצא מנוגד לי. ומנוגד לי הרגשה הזאת היא הרגשת הבושה. ברא במיוחד. קיבלתי על זה שיחה שלמה מהרבש פעם. ועל זה לא כתוב, ממש לא מבורר בצורה ברורה כל כך. לא ראיתי באיזה חיבורים של מקובלים. כן?
אז היא גורמת לנו לעבוד בין הקווים, בין ימין ושמאל?
בושה מכוונת את הכל. תתאר לעצמך, יש לי רק רצון לקבל, אני רוצה ליהנות. אז אני עובד כמו דומם צומח חי. זהו, פשוט מאוד, הלוך חזור, הלוך חזור, אין שום בעיה. פתאום גדלתי למצב כזה, כן? בילדים זה מרגישים לפעמים. פתאום אני, אתה רואה, ילד קטן,
כזה קטן. מגיע אליך, הוא רואה משהו לפניך, הוא תופס. הוא לא, לא רואה איזה שלך, לא שלך, מי אתה, מה אתה. הוא רואה וזהו. אין לו אני ושלי ושלך, הכל שלי. זה צורת הבהמה. האדם מתחיל בעולם הזה, שמתחיל להבדיל. זה שלי, לא שלי. חיות לא מרגישות את זה, אם אנחנו רק מאלפים אותם. כן? והרגשת הבושה היא דווקא, תראה מה שהיא, הכל מה שאנחנו מפתחים במדע, בחינוך, ביחס בין בני אדם, בפוליטיקה, בתעשייה, במה שלא, זה הכל עניין הבושה. הכל עניין הבושה. אחד עשה איזה תספורת כאן, מוריד, כולם צריכים להוריד גם כן כאן. השני כאן התחיל, גם כן השני גם התחיל כאן. כל דבר, כל דבר. תסתכל, זה הכל בושה, אופנה ודאי, הכל. אנשים כל הזמן מודדים את עצמם אחד כלפי שני, כדי לנטרל את הבושה. ואפילו אם אפשר אז לעלות בגאווה, שזה מעבר לבושה. אבל בכל זאת זה כלפי בושה מודדים. זה דבר העיקרי, עקרוני, בהתפתחות של האדם. לכן הוא אומר שבדרגות הגבוהות של התפתחות לנשמות הגבוהות, שם מוכנה להם הרגשת הבושה, ובא, שם, כן, כי אתה מתחיל להרגיש כלפי הבורא, אבל זה לפי התפתחות. כי אתה לא יכול לגלות את הבורא אם אתה לא תרגיש כלפיו בושה. זאת אומרת, התפתחות שלך צריכה להיות קודמת לגילוי שלו, בהתאם להתפתחות שלך. כי בושה היא מאזנת יחס ביניכם. כמו עורך ובעל הבית. למה עורך מפסיק לקבל? מרגיש בושה? מתי מתחיל לקבל ובאיזה מידה? במידה שיכול, שהבושה מאפשרת לו את זה. שזאת אומרת, שמרגיש את עצמו שהוא לא מקבל, בזה שמקבל מבעל הבית, אלא עושה לו טובה. גם בעל הבית גם כן אומר לו, תעשה לי טובה, הכנתי בשבילך, אתה נותן לי תענוג בזה שאתה נמצא אצלי ומקבל את זה ממני. זה דברים מאוד עקרוניים. הם, בקבוצה אנחנו משתמשים בזה בצורה אחרת. וכאן חסר לנו את זה. כי אנחנו מתרגלים כמו במשפחה ונעשים כחיות. וכאן אנחנו צריכים להרגיש יותר נכון איפה עניין הבושה. ובושה שלי כלפי הקבוצה היא כבר אחרת. עד כמה שאני דואג לחברים כשהם התקדמו, עד כמה שאני הופך להיות בשבילם הדוגמה, לעורר אותם, להתקדם לבורא, להתקרב לבורא. ובזה אני צריך כל הזמן למדוד את עצמי, וגם זה על ידי בושה. כי בסך הכל זו העבודה שלי, בעולם הזה, כלפי הבורא. וזה צריך בושה להביא לי. זאת אומרת, בושה היא, לכן היא כל כך, אנחנו כל כך רגישים. איך אתה עומד, איך אתה מסתובב, איך אתה מתנהג, איך אתה מתלבש, איך אתה, כל דבר בכל מקום הוא מנוהל על ידי הבושה. זה ההרגשה הכי חדה בתוך האגו שלנו, הכי חדה, שמכוונת את האדם בצורות מאוד חדות, הכי מדויקות. בהתנהגות כלפי עצמו, כלפי הזולת וכלפי הבורא. גם כלפי עצמו. שאתה לבד, גם כן אתה בעצם מתנהג עם הגאווה שלך ועם הבושה שלך. אתה תמיד צריך לתת הצדקה למה שאתה, אפילו לבד, אפילו לעצמך, איך שאתה מייצב את עצמך. אז שימו לב על זה, זה לא פשוט. מפני שזה יסוד הבריאה, אז אנחנו צריכים לדבר על זה. כן.
לגבי הבושה שאנחנו, שקורית לנו בקבוצה, אנחנו בעצם מייצרים איזה סביבה שעוזרת לרוחניות של החברים.
כן.
ורציתי לשאול לגבי המקום של בושה כלפי הבורא, זאת אומרת, זה נשמע לי כמו שני דברים נפרדים, בעבודה של בושה כלפי הבורא.
לא, כי בעצם... פשוט עכשיו חברים מגולים, אז כלפיהם אתה יכול לבנות בושה הנכונה, הרוחנית. בהתחייבות שלך, בהשפעה שלך, האם אני משפיע, האם אני מספיק משפיע וכן הלאה. במידה שאתה תרחוש לפי המאמצים שלך, מאור מחזיר למוטב, והוא יבנה לך מעמד הרוחני, שאז ממנו והלאה אתה תתחיל להתבייש נכון, כן? אז ייפתח לך הבורא. בלי שאתה תבנה בושה נכונה, הבורא לא ייפתח.
כי מול הבורא בעצם אין, לא יכול להיות לא אמיתי. אני חייב להיות הכי אמיתי, כי אין פה זה.
אז תשחק כלפי החברים.
זהו, שמול החברים זה סוג של משחק.
כן.
ואתה יודע, שאני בבית או במקום אחר, אני יכול כאילו להתנהג בצורה מסוימת. כלפי הבורא אין לי את בוא נגיד, את האפשרות הזאת.
בגלל שהוא לא מגולה. נו, אז מה אתה שואל?
אני שואל על נקודת המעבר בבושה.
עד שלא יהיה לך בושה כלפי בורא, הוא לא יתגלה. זאת נקודת המעבר.
אוקיי, תודה.
כן.
למה בעצם, אני רואה פה איזושהי בעיה, כי באומות העולם הם אמורים לקבל אוטומטית מההשפעה של ישראל. ואז הרי זה בדיוק הסיטואציה שהוא דיבר עליה, שהעשיר נתן לעני. אנחנו מעבירים אליהם, הם לא צריכים לעבוד, או שהם יצטרכו להתחיל להיות בתורה או מצוות כדי ולהגיע בכוחות עצמם.
יש עבודה לאומות העולם, זה נקרא כלים של אחאב, שהם צריכים לעלות מן לגלגל תו עיניים, שזה ישראל נקרא, אלה שנמצאים במגע עם הבורא, זה כל החברים שלנו בכל המקום שבעולם, והתגלו כאלו עוד אלפים ואולי מיליונים, שזה המעבר בין הבורא לאומות העולם. ו... בוא נגיד כך, והעבודה שלהם בזה שהם יצטרכו לעשות מאמץ כדי לצרף אותם לישראל, כן? וישראל צריכים לעשות מאמץ כדי להתקשר אליהם, לאומות העולם, ולצרף את עצמם לבורא, כשנמצאים באמצע, בין אלו לאלו.
זאת אומרת, הם לא יצטרכו, הם לא, אבל כל הזמן אנחנו מדברים על זה שברגע שאנחנו מעבירים אליהם את האור, הם יקבלו הרבה מהדרך כבר אוטומטית.
כן, אבל מה זאת אוטומטית? באיזה כלים? באיזה כלים? רבי לסולם כותב שלא יכול להיות תיקון לישראל לפני שהם מעבירים את הידיעת ה... תיקון לכל העולם. זה הוא כותב בשופרו של משיח. זאת אומרת, אומות העולם הם צריכים לדעת על מה שקורה, והם צריכים להבין שהתיקון שלהם הוא להצטרף לאותה שיטה שפעם קיבל חלק מהם עוד בבבל העתיקה, שנקרא ישר כן ישראל, שהוא כך נקרא מפני שהוא מכוון נכון לכוח עליון את כל הנבראים. אבל הם יצטרכו לעשות את העבודה שלהם, ודאי. זאת אומרת, אתה רוצה להגיד ככה, אז יש בהם בושה, הם יצטרכו משהו או לא? יש רצון לקבל, יש יצר הרע, וישנה הבושה, אבל כל ההבדל הוא שזה נעשה יחד עם הגלגל תו עיניים. טוב, אנחנו ממשיכים. לא, 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 אני... כן, בבקשה. רק האנשים ש... מאחורה. קדימה, אנחנו לא חשוב.
האם נכון לומר שהמסך נבנה ביחסים בין הגילוי לבושה?
נכון.
אפשר נכון. עוד שאלה?
אפשר כך להגיד.
האם אפשר להגיד שהדבקות היא בעניין של התיקון הפרטי של הנשמות וימות המשיח בתיקון הכללי?
נכון. כן. נו, לעניין שואל, אפשר ללמוד ממנו. ככה. כן. אחורה.
מה שאני לפחות רואה, וגם אחרים, שגם בעבודה בקבוצה, אז הרבה פעמים יש את, ממש כמו בעולם הזה, אנשים, כדי לא להרגיש בושה, להרגיש טוב עם עצמם, אז כולנו בעצם הרבה פעמים מאשימים, אומרים שאחרים צריכים להרגיש בושה, ולא אנחנו. וזה קושי מאוד גדול, שאיך מתגברים
עליו. זה ברור שככה האגו שלך אומר.
כן, אז איך, נו, מאוד כן, קשה כן. להתגבר על זה.
נו. תתבייש לך, זה מה שאתה רוצה להגיד לך לכולם. במיוחד שאתה נוסע בכביש, ונראה לך שכולם רוצים ככה לדחוף אותך, ככה לדחות אותך.
כן, אז זה קורה בעולם הזה, אבל זה קורה גם בעבודה שלנו בקבוצה. איך אנחנו רוצים להתעלות מעל זה?
אתם ממשיכים את זה לקבוצה, נו, מה לעשות?
אז איך מתעלים מעל זה? זה הקושי הגדול.
איך מתעלים? עושים קודם כל צמצום על האגו. בשביל מה באת לקבוצה?
כן, אני מבין, אבל אני רואה שזה מאוד קשה. לי ולשאר האנשים בקבוצה. זה בעצם הנקודה.
כי אתם לא משחקים אחד כלפי השני בזה שאתם צדיקים. תשחק. פשוט כמו בתיאטרון. מהיום והלאה אני משחק כלפי החברים שאני צדיק. משתוקק לבורא למטרת הבריאה, עושה את הכל על מנת להשפיע, לומד, עושה ממש הכל, מתפעל מהכל, כך הם צריכים להתרשם ממני.
ואז הם ירגישו בושה כלפיי, ואני ארגיש בושה כלפיהם כי הם ישחקו.
נו, אז למה לא? זה טוב, כי זה ידחוף אותך להתקדם.
אוקיי. אבל איך יהיה המהפך שבסופו של דבר באמת נרגיש בושה?
תעשו בעשיריות כאלו מצבים, אז תראו איזה מהפך יהיה. בינתיים אני לא רואה אף עשירייה שמצליחה את זה לעשות, שבכלל חושבת לעשות כך. נעבור לחלק הבא של השיעור.
נעבור לחלק הבא של השיעור.